חי תמיד איתי כוח.
מתוך דברי נתיבות שלום על פרשת השבוע, פרשת ויחי. לישועתך קיוויתי השם, נאמר במדרש על הפסוק, הכל בקיווי, איסורים בקיווי, קדושת השם בקיווי, זכות אבות בקיווי, תאוותו של עולם הבא בקיווי, חנינה בקיווי, סליחה בקיווי. הוא מביא פסוקים על כל זה, ואף הגאולה העתידה תהיה בקיווי. כדברי יעקב אבינו כאן, לישועתך קיוויתי השם. ופרשו המפרשים בכוונת המדרש, שמי שיש לו אמונה וביטחון בהשם יתברך, והוא מקווה ומצפה לישועתו, הרי משיג הכל בקיווי, אף על פי שאינו אגון ואינו כדאי, שעל ידי קיווי ניצול מייסורים, וזוכה לסליחה וחנינה, וזאת גם נבואת יעקב אבינו על הגאולה, ואף אם לא יהיו כדאים וראויים לגאולה, אם יקוו לגאולה, ימשכו על ידי הכיווי את הגאולה העתידה. כדרך שאנו מתפללים, כי לישועתך כיווינו כל היום ומצפים לישועה. הכיווי והציפייה לישועה, זהו סוד הגאולה, שאף אם לא יהיו ראויים לכך, יגאלו בזכות הכיווי של ישועתך קיוויתי השם. וכדברי הפסוק, כדברי המדרש על הפסוק, קבו קיוויתי השם וית אליי וישמע שעבתי, זהו שאמר הכתוב, ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושיענו. ואין ביד ישראל אלא שיקבו שיגלם הקדוש ברוך הוא בשכר קבו קיוויתי השם, ואם עושים כן נושאים, שנאמר אשר לא יבושו קובעי.
Yeah.
קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, ט"ז בטבת תשפ"ד, 28 בדצמבר 2023, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ולצערנו גם הבוקר דובר צה"ל מתיר לפרסום את שמותיהם של חללי צה"ל, 3 חללים שהודעה נמסרה למשפחותיהם ונפלו בקרב. רסל במילואים אסף פנחס טובול, בן 22 מקריית מוצקין, לוחם בגדוד 77, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה. רב סרן דביר דוד פימה, בן 32 מכפר יונה, סגן מפקד גדוד 198, שנפל בקרב במרכז רצועת עזה. וסרן במילואים נריה זיסק, בן 24 ממסועות יצחק, שנפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה, והיישוב מסועות יצחק סופג מכה אחרי מכה. רק אתמול ראיתי דברים שכתב הרב מאיר נאוראי, הרב של מסועות יצחק, שמספר על 3 חברים מהגן במסועות יצחק שנהרגו במלחמה, יצחק עודד אברג'יל, שי שמריז ואבידן תורג'מן, נדבר עליהם בהמשך. השם יקום דמם. עמנואל שילה כותב הבוקר, מכל מיני כיוונים מנסים להאחיר את רוחנו ולרפות את ידינו. אנשים טובים עם כוונות טובות ואנשים קטנים עם כוונות פחות טובות מנסים לגרום למדינת ישראל ולצהל לעצור באמצע הדרך. תירוצים יש בלי סוף, הם טוענים שהמשימה גדולה מדי, שהמטרות שהוגדרו בתחילת הדרך אינן ניתנות להשגה, שהעולם לא ייתן, שממשל ביידן לא יתמוך, שהמחיר בהרוגים ופצועים יהיה כבד מדי, שהמחיר הכלכלי והאזרחי כבד מדי, שאי אפשר להשמיד את חמאס כי הוא בכל מקרה יצמח מחדש, שקודם כל צריך להגיע לעסקה על שחרור החטופים עכשיו ובכל מחיר, והשמדת חמאס יכולה לחכות גם לעוד שנה. מצדיקים בקוף נון טעמים את שרץ הניסיון להניע אותנו גם הפעם מדרך הניצחון. אסור בשום אופן להקשיב לקולות הללו, לא אחרי המחיר הנורא ששילמנו בשבת השחורה, כלומר בשמחת תורה, ולא אחרי המחיר היקר ששילמנו כדי להשיג בעזה את כל מה שהושג עד כה. מאחורינו כבר כמה אתגרים שנחשבו קשים מאוד לצליחה. עיירות ושכונות כמו סג'איה וג'בליה, שבעבר הקיזו את דמנו וכעת כבושות תחת שרשראות הטנקים, הדחפורים והנגמשים של צה"ל. גם שם נותרה עוד עבודה, בעיקר מתחת לפני הקרקע, שכוחותינו ממשיכים לבצעה בזהירות ובשיטתיות. גם אתגרים הומניטריים קשים לפיצוח, כמו השתלטות על בתי חולים ששימשו כמרכזי טרור כבר מזמן מאחורינו. זה לא רק אלפי ההרוגים והפצועים שלהם, מיליוני עזתים משלמים כבר כעת מחיר כבד מאוד על הקזת דמנו, ונמשיך להקות בהם עד שילמדו לקח בלתי נשכח. המאמץ קשה, המחיר כבד, אבל הרוח חזקה ונחושה להמשיך עד הסוף, עד לחיבוש רצועת עזה כולה, עד להשמדה גמורה של אנשי ארגון הטרור חמאס ואמצעי הלחימה שלו, עד לשחרור החטופים מתוך עוצמה ולא מתוך קנייה. יש לנו אורך רוח ונכונות לשאת בעול, כי אין לנו ברירה. החיילים בקו האש ואלה שמגויסים למילואים כבר 80 יום, ואנשים ובני המשפחה שמתמודדים עם הקשיים בעורף, ועשרות אלפי תושבים שהורחקו מבתיהם בדרום ובצפון, ועסקים ומשקי בית שנושאים בעול הכלכלי, כולנו מגויסים. מהמנהיגים שלנו אנחנו דורשים בעיקר דבר אחד, תמשיכו עד הסוף. קיבלתם אשראי עצום, אל תעזו להסתפק בפחות מניצחון חד וברור. חזל לימדו אותנו במדרש רבה לפרשת וישב, מדרש נורא, כל מי שהוא מתחיל במצווה ואינו גומרה, קובר את אשתו ואת בניו. הם למדו זאת מסיפורו של יהודה, שאומנם מנע את מותו של יוסף בבור, שאליו הוא שלח בידי אחיו, אבל לא גמר את המצווה ולא יחזירו הביתה לאביו, אלא יזם את מכירתו לעבד במצרים. ויהודה נענש על התרשלותו מהשלמת המצווה, כאשר אשתו, בת שועה ושני בניו, ער ועונן, מתו בידי שמיים. אם אנחנו נתרשל חלילה במצוות מחיית עמלק החמאסי, החשש לחיי אזרחי מדינת ישראל יהיה מוחשי, ובדרך הטבע אנו עלולים לקבור כאן חלילה עוד הרבה זקנים, נשים וילדים. אחרי הזוועות שחוללו בנו הצורר סינואר ועדת המרצחים שלו, כל שונאי ישראל בסביבה הקרובה והרחוקה עלולים לקום עלינו אם לא נראה להם את סופו המר של מי שהעז להתגרות בנו. התורה ציוותה אותנו לגבי האויב השפל, שהיה הראשון לתפוס את עם ישראל ברגע של רפיון וחולשה ולהרוס את האפקט ההרתעתי העצום שהיה לנס קריאת ים סוף. התורה ציוותה אותנו, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. גם את זכרו של העמלק החמאסי צריך למחות מתחת השמיים ומתחת לארץ, מתחת לאדמה. מערכת המנהור החמאסית אולי קשה לפיצוח, אבל כבר ראינו שלא לעולם חוסן. שגינו קשות כשהנחנו להם במשך שנים רבות לחפור ולבצר את המחילות האלה. עכשיו הזמן לתקן, כלומר להרוס. ניתן לצהל את הזמן, נהיה נחושים בדרישה להשיג תוצאות, וגם אתגר המנהרות בעזרת השם יפוצח. באלוקים נעשה חיל, והוא יבוס צרינו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, 7:17, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע ועשרים עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. עוד פסקה אחת מהטור של אמנואל שילה, שנוגעת למגזר שמשלם מחיר כל כך כבד בימים אלה, הרבה הרבה מעבר למשקל שלו באוכלוסייה. והוא כותב על חגי לובר, אביו של חלל צהל יונתן לובר, שסיפר שכאשר באו נציגי צהל לבשר את הבשורה המרה על נפילת בנו בקרב בעזה, הוא שאל אותם באיזה בן מדובר, כי יש לו שם ארבעה לוחמים שגדלו במשפחת מתנחלים אחת בבית אל. ויש לא מעט משפחות שיש להם כמה לוחמים בעזה, בציונות הדתית בכלל ובהתנחלויות בפרט, כי כאלה הם מסרוגים, גם מולידים הרבה ילדים, גם מגדלים אותם על ערך השירות הקרבי בסדיר ובמילואים. מכאן השיעור היחסי העצום שלהם, פי כמה מחלקם באוכלוסייה, בקרב הלוחמים ובקרב חללי צהל בקרבות בעזה. זאת אומרת, זה לא רק אחוז המתגייסים, זה גם האחוז הגבוה בלי עין הרע של הילודה. וכותב אמנואל שילה את מה שאני חושב שרבים מאיתנו הרגישו, להסתכל בפניו של יונתן לובר, השם יקום דמו הבעל, והאב הצעיר שנאבק מול מפקדיו כדי שיכניסו אותו לעזה, שהעמיד את עצמו בראש טור הלוחמים המסתער, כי יש לי נגב, כך הוא אמר, לראות את פניו היפות, את פניה היפות של הארץ, והוא גר ביצר ויש לו זקן ופאות, והוא תמים ועדין, רחוק מכל אלימות. וכשארץ ישראל צריכה שמישהו ישכב בתוך שוחה בחול העזתי, כן, הוא מתכתב עם השיר ההוא, הוא חש להתייצב, המתנחל מהיישוב הקיצוני יצר, שפעם הסבירו לנו שהכסף האבוד של המדינה תמון בינינו, בינו בעצם, כן, ביצר, ובין איתמר. ואחר כך נזכרו שאיתמר זה יישוב מוכה טרור, ולא יפה לדבר עליו ככה, אז תקנו ואמרו שהכסף תמון בין יצר לתפוח, כי את יצר מותר להשמיץ. אמנם גם שם יש נרצחי טרור, אבל ברוך השם, לא כמו באיתמר. היישוב יצר הוא גם סיען המדינה בתרומות כליות, בתרומה אלטרואיסטית, מצילת חיים, אבל כן, בארגון של הרב הבר, אבל מתנת חיים, אבל את זה לא חייבים לזכור כשרוצים לתקוף. בין יצר לתפוח, כותב אמנואל שילה, לא תמון הכסף של המדינה, אבל בין יצר לתפוח שוכנת עיירת המחבלים חווארה, הנודעת לשמצה. לפני כמעט שנה נרצחו בכביש שעובר שם בני הדוד של יונתן לובר, האחים הלל ויגל יניב, השם יקום דמם, מהיישוב הר ברכה. מעשי רצח נוספים ותחופים, כמו גם ניסיונות רבים שרק בנס לא נגמרו בפציעות או שנגמרו ללא פגע, חייבו תגבור של כוחות צהל באזור. מישהו חשב שגם לתושבי יצהר והר ברכה ולשאר תושבי גב הער מגיע שינסו להגן על חייהם. וביום האסון הנורא ביישובי העוטף, בעוד חיילים ואזרחים מכל הארץ נזעקים ובאים במסירות נפש לעצור את הטבח, הופנתה מתוך אינסטינקט קבוע אצבע מאשימה לעבר המתנחלים. לחלל האוויר נזרקה טענה ארסית ומעלילה, כאילו הוכחות שהיו, ההוכחות שהיו, כאילו הם באו לומר שהצבא וכוחות צהל שהיו דרושים להגן, להגנה על עוטף עזה, נלקחו משם כדי להגן על דמם האדום יותר של המתנחלים בחווארה. כמוצאי שלל רב קפצו המעלילים על הידיעה שפורסמה לאחר ימים, כי כוח עתודה מתקלי קטן, כמאה לוחמים, הוא עבר יומיים לפני הטבח מהדרום לחווארה, כאילו שהמתנחלים אחראים למחדל המודיעיני, לקונספציה שהחמאס מורתה, לשעננות שגרמה לכך שאזור גבול עזה נחשב לבטוח, שאוגדת עזה וחיתות הכוננות ביישובים לא עמדו בכוננות, שמחצית מחיילי האוגדה נשלחו לחופשת חג הביתה, ושאיש לא דאג לבטל מבעוד מועד את מסיבת הטבע. המתנחלים הם האשמים המיידיים. עכשיו צריך רק למצוא תירוץ למה ומה בדיוק. הם הראשונים להתגייס כדי להילחם ולהגן על אחרים בעוטף ובעזה, בצפון ובכל מקום, אבל להם לא מגיעה הגנה. אגב, מה זה להם? להגן על היישובים ביהודה ושומרון זה להגן על מדינת ישראל, שהיישובים ביהודה ושומרון מגינים עליה. ומסיים עמנואל שילו, חגי לא ברביב של יונתן, השם יקום דמו, הוא המייסד והדמות המקצועית המובילה של התיאטרון הירושלמי אספקלריה. כאשר מפלגת הציונות הדתית עמדה בשבועות האחרונים תחת אש צולבת בגלל הכספים הקואליציוניים, שר האוצר סמוטריץ' הזכיר את אספקלריה כדוגמה לכך שהכספים הקואליציוניים לא עושים עוול, אלא מתקנים עוול. הוא אמר, למה התקציב של תיאטרון בית לסין הוא בבסיס התקציב, ובו אף אחד לא מבקש לקצץ, אבל התקציב הזעום של תיאטרון אספקלריה הוא כן קואליציוני, ואותו כן צריך לקצץ. גם כספי המימון של המכינות הקדם צבאיות, דתיות, ואגב גם שאינן דתיות, שמספקות לצהל את מיטב לוחמיו, הם כספים קואליציוניים מושמצים. מישהו חושב שצריך לבטל אותם? הציונות הדתית היא ראשונה לתרום, ראשונה להתנדב, ראשונה למסור את הנפש בקרב לצערנו. היא לא נמצאת שם לבד, יש שם אנשים מכל הגוונים, מכל שכבות הציבור, אבל היא נמצאת שם בשיעור היחסי הגבוה ביותר, כשצריך לתרום כליה וכשצריך לתת את החיים למען ביטחון המדינה, הוא מגיע לה ולמוסדות החינוך והתרבות שמצמיחים את הרוח המיוחדת שלה, שגם בתור לחלוקת התקציבים היא לא תעמוד אחרונה, ומגיע לה שלא ידירו אותה מקבינט המלחמה ומההחלטה איך תראה המציאות בעזה אחרי המלחמה, שגם החלום שלה לרפא את פצע הגירוש ולבנות מחדש את גוש קטיף יילקח בחשבון ולא יידחה בבוז, מגיע לה בזכות ולא בחסד. יפה, הוא כותב, ושוב, אני חוזר, גם על עניין גוש קטיף, לבנות מחדש, זה לא למען מחווה מרגשת לתושבי גוש קטיף, ובאמת מגיע להם, לא מחווה, מגיע להם את הניחומים האלה לשוב, ושבו בנים לגבולם. אבל הגבול הזה הוא לא רק של תושבי הגוש, הם שמרו, בעצם זה שהם התיישבו שם, בעצם מעשה ההתיישבות, היו שליחים של מדינת ישראל כדי להגן עליה. וכשאין יישוב יהודי בגוש קטיף, אז יש מחבלים בכפר עזה ובבארי ובכל היישובים האלה. כלומר, אני לא איזה ביטחוניסט גדול, כן, אבל לא צריך להיות ביטחוניסט כדי להבין שאיך בדיוק נחזיר את תושבי העוטף בלי פחד לבתים שלהם, כששוב עזה יגורו במחבלים עזתים. אין דרך אחרת חוץ מ ליישב את גוש קטיף. עוד מעט נחזור ליונתן לובר ולהלוויה שלו אתמול ולשיר ששרו שם, אבל לפני זה ממש מעניין לעניין באותו עניין המחיר הכבד כל כך שהציונות הדתית משלמת. הבוקר הותר לפרסום שסרן במילואים נריה זיסק בן 24 ממסועות יצחק נפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. ורק אתמול, ממש אתמול, קראתי את הדברים הבאים שמספר הרב מאיר נהוראי, הוא הרב של מסועות יצחק, והוא אומר, התמונה של שלושה ילדים מתוקים שהתפרסמה אתמול בנסיבות מצערות, הוא כותב על התמונה הזאת, בתמונה מופיעים עודד אברג'יל, שי שמריז ואבידן טורג'מן, כחלק מתמונה שנתית של הגן במסועות יצחק. בתמונה המצמררת יושבים שלושה פרחים, שלושתם נלקחו בסערה השמיימה. אבידן ועודד נטבחו במסיבה ברעים, ושי נפל בקרבות בעזה. במשך כ-30 שנה, מספר הרב נאוראי, אני פוקד את הגן מדי יום שישי לסיפור מתוך פרשת השבוע. האווירה תמיד טובה ושמחה, והילדים משתוקקים לשמוע את הדברים. זכיתי להכיר דורות של תלמידים מהגן בתקופה שבה הם מלאים בשמחת חיים. התמונה הזאת הציפה בי רגשות רבים. 20 שנה אחרי שהיא צולמה, התמונה הזאת מעצימה את חוסר הידיעה שלנו כלפי הילדים הקטנים שאנחנו מחנכים. פתאום חבורה של קטנטנים מלאי חינוך וחיוך ושובבות נעלמות, ואנחנו בוכים ונעלמים. הכאב הוא גדול, מדי יום נופלים חיילים רבים, והכאב מצטרף לכאב הנורא משמחת תורה. התמונה הזאת מעצימה את הכאב. היא מאפשרת לנו הצצה לתקופת הילדות, ומציפה אותי בזיכרונות של הצחוק שלהם והשובבות שלהם. מאז שצולמה התמונה, כל אחד התפתח, כבש לו דרך משלו ובנה את עולמו. שלושתם היו בחורים עם לב זהב. אז בקשה אחת יש לי מכן, עודד, אבידן ושי, התפללו עלינו במרום, שהקדוש ברוך הוא יתמלא רחמים עלינו וישלח לנו ישועה, ושלא נשמע יותר בשורות כל כך קשות שהורים אבלים על ילדיהם. התפילה של החבורה הזאת מהגן במסועות יצחק יכולה להגיע עד כיסא הכבוד. טוב, עכשיו לתפילה אחרת, מתוך הימים הנוראים שנשמעה זעקה, נשמעה אתמול בהר הרצל. אנחנו כבר משדרים את התפילה הזאת כבר יומיים מאז שנודע על נפילתו של הבחור, של האברך המתוק הזה, יונתן לובר. מתוך נוסח הימים הנוראים של חסידות ויז'ניץ ושל הישיבה, ישיבת רועי ישראל ביצהר. ואתמול ראש הישיבה, הרב דודקביץ', בא לוויה של התלמיד, שר ביחד עם כל בני הישיבה, בני החבורה. נשמע קצת הקלטה מתוך הר הרצל, ואחר כך נעבור לביצוע שלהם המוכר. הנה. אתמול בהר הרצל בלוויה של יונתן לובר, ובואו נשמע כאמור את הביצוע המוקלט של תלמידי הישיבה מתוך תפילת הימים הנוראים. חמול על מעשיך ותשמח במעשיך, בהמשך עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו, ובבן הנעקד ישבית מדיינינו.
חמול על מעשיך, אוי ותשמח במעשיך. ויאמרו לך חוסך, איי איי חיי בצד כך עמוסך. ויתוק דשע
ודודקביץ' ותלמידי הישיבה, ישיבת רועי ישראל ביצהר, שרים את השיר הזה, השיר שהם שרו בהלוויה של חברם, יונתן לובר. אנחנו יוצאים עכשיו 7:38 להפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
עכשיו 7:42, כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. אתם זוכרים את הסיפור על רחל אמנו שדיברו שהלוחמים ראו אותה או לא ראו אותה, וככה דיברו על זה שנים, על הסיפור הזה. היום אתה מקבל בוואטסאפ 10 סיפורי ניסים ביום, אבל לא סתם, סיפורים עם, עם שמות, עם פנים, והנה סיפור של, באמת של, של נס, שאני מכיר את, את בעל הנס, או לפחות את הגיס של בעל הנס, וזהו הרב זבי קראל, שמספר על גיסו, והוא כותב כך, ידידי הרב זבי קראל, היה לנו נס, גיסי מלכיאל בן יוסף, נמצא בעזה. אתמול, כבר היה, אני חושב, בתחילת השבוע, היה עם פלוגת המילואים שלו, באזור שכבר תוהר ממחבלים, ושדחפורים הרסו שם את התשתיות, כן? אפשר דמיין, תוהר, הדחפורים עושים עבודה. הייתה להם הפוגה של כמה דקות, וכולם התיישבו לנוח. גיסי, שראה שהשמש שוקעת, ניצל את ההפוגה להתפלל תפילת מנחה. הוא הסתובב להתפלל לכיוון ירושלים, כן? עומד שם בעזה, ומתפלל לכיוון ירושלים, וכל החיילים עם הגב לכיוון הזה, די רגועים, בעודו בתפילת 18, הוא פתאום רואה להפתעתו שעולה מהקרקע מחבל עם RPG, כנראה מפיר מנהרה שלא התגלה. גיסי מספיק לתת צעקה לכל החברים, ויורה לעבר המחבל, החברים מצטרפים אליו לירי, ומחסלים את המחבל. הייתה התרגשות גדולה בפלוגה, החבר'ה עפו על מלכי אל גיסי, שהציל את כולם, והחבר'ה של הפלוגה קיבלו שמחר כולם עוצרים להתפלל מנחה, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הוא נתן פה מצרף תמונה של, של גיסו, בעל הנס, וואו, באמצע, כן? לא נחש כרוך על הקיבה, אלא פתאום מגיע חמאסניק מתוך מנהרה, ושוב, זה לא איזה אגדה אורבנית, הרב זבי קראל ידידי מספר על, על גיסו, מלכיאל בן יוסף בעזה. וזה סיפור אחד מיני רבים שעוד נשמע. כן, גם מהניסים שקורים בתוך התקופה הקשה הזאת. והנה, אתם יודעים מה, אפילו יותר מזה, מישהו שכותב על, על גילוי שכינה, אני לא מכיר אותו, קוראים לו אלישיב רבינוביץ', והוא כותב כך, אחרי שנים ארוכות של הסתר פנים, ראיתי אותה במלחמה. ראיתי אותה בפניהם של החיילים הצעירים שעומדים עם תיקים כבדים על הגב, צועדים דרך הגבול אל תוך המלחמה, שמהם לא כולם ישובו. אתם לא חייבים להאמין לי, אבל ראיתי את השכינה בעצמה. ראיתי את אלוקים מתהלך בקרב המחנה. לא יודע, אולי זאת החוויה המטלטלת, מסכנת החיים שגרמה לי להזות. שמעתי פעם שנשים, בהכללה כמובן, נוטות לדברים רוחניים, כיוון שהן יולדות. ובלידה, הן נפגשות עם האין סוף, עם מקור החיים. הן מגיעות לסף מוות ומתוכן בוקעים החיים. אולי זו האיכות של המלחמה עבורנו הגברים. סף המוות והחיים. ואולי דווקא מסירות הנפש של החיילים הללו. אולי השכינה מגיעה לבקר כשמוסרים את הנפש. לפעמים מוסרים את הנפש כפשוטו, קופצים על רימון כדי להציל אחרים. אבל אתם חייבים להבין, כותב אלישיב רבינוביץ', שוב, אני לא מכיר אותו, לפי התמונה לא נראה איזה רב גדול, כן? אבל הוא אומר, אתם חייבים להבין שכל חייל שנמצא שם במלחמה מוסר את הנפש. הוא משליך לצד את האגו ואת הקיום העצמי ומוסר את נפשו הפרטית אל הכלל. כל חייל שם בשערי עזה הוא חלקיק של דבר גדול ועתיק ממנו. הם יודעים את זה היטב, הצעירים והמבוגרים, המפקדים והפקודים יודעים שהם נלחמים עבור משהו שהוא מעבר למילים. הם שליחים של עם ישראל, של השכינה. יש דבר כזה. לא הייתי בטוח עד היום, רק קראתי עליה בספרים. אבל אם אתם מאמינים לי, אני ראיתי אותה מתהלכת שם בין הפלוגות והגדודים, ראיתי אותה על פניהם של החיילים שיוצאים לדרכם, שמעתי אותה מדברת מתוך גרונם, אם תתבוננו אולי גם אתם, הוא מסיים אלינו למי שבעורף, אולי גם אתם תצליחו לראות אותה מבעד לפנים היפות של הנופלים. אם תאזינו, תוכלו לשמוע אותה בוכה יחד עם האימהות השכולות, צועקת איתן, כמו אז, בחדר הלידה.
מצוותיו עוד ידעו ישובון לביצרון נדברים ירב באכשר ויתרון ויקשב אדוני וישמע ויכתב ספר זיכרון קדוש שפרו נעקתכם יעזים שחקים שיפה ותתאב לאדוני משופר קדוש שבותנו ממלחק ומפארנו תמיד מדביר מדרשון כי זכר את דבר קודשון
משנה גולן וח הלחין את השיר המקסים הזה אחד הלוחמים הוא היה בימים הראשונים של הלחימה באזור הקשה ביותר ונכנס אחר כך לעזה כלומר גם היה ביישובים ובפינוי והוא הלחין את השיר הזה את קדוש מתוך תפילת הימים הנוראים ואנחנו מתפללים אפילו שחלפו הימים הנוראים ששומרים מצוותיו עוד ישובון לביצרון בעזרת השם ויקשב השם וישמע ויכתב בספר זיכרון. טוב, את השיר הבא לא הלחין אלוף משנה בצהל, והנה, הגיע הזמן שלו, השבועי המקודש, 751 כבר, זמן כאיך סוף.
Yeah.
סוף, ויהיו רחמך מתגוללים על עם קודשך, ועד כאן התעוררות לשבוע זה, בשבת, בעזרת השם, פרשת ויחי, ובסיומך חותמים את ספר בראשית, כולו, מאז שמחת תורה, למדנו כל כך הרבה שיעורים עם פרשות השבוע, ועם הפרשות שלנו, עם המציאות שלנו, ועכשיו אנחנו חותמים את הספר הזה בתקווה לספר שמות, ספר הגאולה בעזרת השם. ונאמר בשבת בבוקר, וכבר נקדים עכשיו חזק חזק ונתחזק. עד כאן התעוררות. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, משתמע בעזרת השם ביום ראשון בעוד כ-71 שעות. ועד אז בוקר טוב ושבת שלום, שבת שלום.